ברכות דף למד א', מתחילים בעזרת השם, שעה טובה ומוצלחת, פרק חמישי, פרק אין עומדים. אדם שניגש לתפילה, איזה דבר הוא יכול לברך את עצמו? ברכה הגדולה ביותר, שיזכה לכוון מילה במילה, מתחילת התפילה ועד סופה. כמה אנשים בדור יכולים להעיד על עצמם שמתפללים, מכוונים כל מילה ומילה? מה העצה לזה? הדבר שהאדם הוא זוכה בתואר בחיר הנבראים, שהוא הנברא הכי מובחר מבין כל הבריאות שיש בעולם, שהוא זוכה להיות בר דעת. יש לו את החוכמה, בינה ודעת. לא כמו אלה שבקלות מבטרים על המתנה הנפלאה הזאת של הדעת, לוקחים כל דבר בקלות דעת. המשנה מלמדת אותנו, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, לנצל את המתנה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, את החוכמה בינה ודעת. ואם אדם ככה ניגש לתפילה, אז התפילה שלו בוודאי תראה אחרת, הוא יזכה יותר לכוון. אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש, רש"י כותב, מתוך הכנעה. מספר את המשנה, חסידים הראשונים היו שוהין, מגיעים למקום איפה שהם אומרים להתפלל שם, הם ממתינים שם שעה אחת, ולא מיד מגיעים, מתחילים להתפלל. שוהין שעה אחת, ורק אחר כך מתפללים. למה? כדי שיכוונו ליבם, לסדר, לכוון, להתבונן, לאביהם שבשמיים. אומרת המשנה דין, אפילו המלך, הכוונה מלך ישראל, ניגש אליו באמצע התפילה, מלך, שלום עליכם, מה שלומך? שואל בשלומו, באמצע התפילה, הוא באמצע 18, והמלך ניגש שואל בשלומו, לא ישיבנו, אסור לו לענות לו באמצע. לא כמו קריאת שמה, ברכות קריאת שמה. פה אסור לו לשאול בשלומו. אלא אם כן זה איזה מלך עובד כוכבים שיכול להרוג אותו, אז שם זה ודאי מותר, סכנת נפשות. ואפילו אם נחש כרוך על עקבו, ככה מסביב לרגל שלו יש נחש, והגמרא מוקימה את זה שזה במצב שאין סכנה. בכל זאת לא יפסיק. שלא יפסיק באמצע התפילה, אפילו בשביל לומר למישהו אחר שיגרש את הנחש. אלא אם כן זה סכנה, אז בוודאי שכל התורה כולה אפשר... מפני פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. טוב, למדנו במשנה שכשאדם ניגש לתפילה צריך לגשת מתוך כובד ראש. מנעני מילה, מאיפה לומדים את זה? אמר רבי אלעזר דאמר קרא, כתוב חנה. היא זכתה, או מה שהיא זכתה. היא ניגשה והתפעלה לקדוש ברוך הוא שיזכה ויפקוד אותה בבן. התפילה שלה התקבלה, היא זכתה לבן שמואל הנביא. שמואל הנביא, הלוואי עלינו כאלה בנים. ואיך היא ניגשה להתפלל? לפחות נלמד ממנה. הפסוק אומר, והיא מרת נפש. היה לה מרירות הלב, שזה הביא אותה להכנעה. למה צריך לכתוב את זה שהייתה מרת נפש? כנראה בשביל ללמד אותנו צריך לגשת לתפילה מתוך כובד ראש. אומרת הגמרא, ממאי? מי אמר לך שאנחנו גם כן צריכים להתפלל מתוך הכנעה וכובד ראש? דילמה, חנה שני. אולי התפילה של חנה הייתה שונה מתפילה של שאר האנשים. דבת מריר עלי בטובה. הלב שלה היה מאוד עצוב כי לא היה לה ילדים. אבל זה לא אומר שכל אדם חייב ככה להכניע את עצמו בזמן של התפילה. אלא מאיפה המקור לזה? אמר רבי יוסי ברבי חנינה מאחה. דוד המלך אומר על עצמו. ואני ברוב חסדך. אבוא ביתך. אני בא לבית מקדש להודות לך על החסדים הגדולים שלך. אשתחווה אל היכל קודשך ביראתך. התפללתי אליך ביראת שמיים, ביראתך. איך אדם זוכה ליראת שמיים? על ידי הכנעה. אז רואים מפה, איך אדם צריך לגשת לתפילה? על ידי כובד ראש, על ידי הכנעה. שואלת הגמרא, בסדר, דוד המלך. ממאי, מי אמר אבל שגם אנחנו צריכים ככה לגשת לתפילה? דילמה, דוד שאני, התפילה של דוד הייתה שונה משאר האנשים. דאב המצייר נפשי ברח מיטובה, הוא היה מיוחד מאוד בתפילות שלו, והוא היה מתפלל בהכנעה מיוחדת, אבל מי אמר שכל אדם צריך ככה לגשת לתפילה, אולי זה מידת חסידות ככה לגשת לתפילה. אלא, אמר רבי יהושע בן לוי מאחה, המקור לזה שצריך להתפלל מתוך כובד ראש זה מהפסוק הבא. הפסוק אומר, השתחוו להשם, תתפללו להשם, בהדרת קודש. מה זה, מה יש כאן להתפלל בהדרת קודש? אז כנראה, אל תקרא בהדרת עם ה', אלא במקום ה' תקרא בחרדת קודש. הרי האות ה' והאות ח' שניהם מגיעים ממוצא הגרון, ויש כלל שהאותיות שמגיעים מאותה מוצא פה, יש לך חמישה מוצאות הפה, שפתיים, לשון, שיניים וכו', האותיות שמגיעים מאותה מוצא פה, הם יכולים להתחלף. אז אות ה' ואות ח' יכולים להתחלף. אז אל תקרא בהדרת קודש, אלא בחרדת קודש, ואז יש לי איזה משמעות. שצריך להתפלל מתוך הכנעה. דוחה הגמרא זה לא חייב להיות. ממאי, מי אמר שחייבים לדחות את הפירוש הרגיל של בהדרת קודש? אולי הכוונה, השתחוו להשם, תתפללו להשם, בהדרת קודש. מה פירוש להתפלל בהדרת קודש? דילמה לעולם אי מלאך, הדרת ממש. כעד רב יהודה, כשרב יהודה היה ניגש להתפלל, אבל מציין נפשי, הוא היה מתלבש בבגדים מאוד יפים, הבגדים היפים ביותר שלו, והדר מצלי, וכך הוא היה מתפלל, בהדרת קודש. הוא הולך לעמוד לפני המלך, אז הוא לובש בגדים יותר נעים. זה הכוונה אולי, מי אמר שזה הכוונה בחרדת קודש? אלא אמר נחמן בר יצחק, מהכה, עבדו את השם ביראה. עבודה, זה עבודה בית מקדש. הקרבת הקורבנות, והתפילות שלנו זה במקום הקורבנות. נו, אז איך צריך להתפלל את התפילות שלנו? ביראה, מתוך הכנעה, בכובד ראש. מה פירוש וגילו ברעדה? זה ההמשך של הפסוק. מהי וגילו ברעדה? אמר רב עדה בר מתנה, אמר רבה, במקום גילה, שם תהי רעדה. אדם שיש לו שמחה, אז אם הוא לא עושה איזה מעצור, השמחה יכולה להביא אותו לקלות ראש, לדברים לא טובים. צריך תמיד שהשמחה תהיה עם גבולות. במקום גילה ושמחה יתרה, שם תהיה רעדה, אדם צריך שיהיה לו גם עול מלכות שמיים ויראת שמיים. מביאה הגמרא לזה כמה דוגמאות, כמה סיפורים. אביי אבייתיו כמי דרבא, רבו של אביי היה רבו, ישב פעם לפני רבא, והבה חזיי, רבא ראה שאביי דהבה כבדך טובה, הוא היה שמח בשמחה מאוד מאוד גדולה, שמחה יתרה, שמחה פורצת גבולות. זה היה נראה לרבא כמו שאביי חלילה יכול להגיע לידי פריקות עול מזה. אמר, אז רבא מיד העיר לאביי, וגילו זה טוב מאוד, אבל ברעדה צריך שגם יהיה יראת שמיים, כתיב. אמר לי, אז אביי אמר לו, אני נתון במאה, יש לי שמחה מאוד גדולה עכשיו, נכון? אבל אני לא אגע לידי קלות ראש, אתה יודע למה? הנה, תפילין מנחנה, אני מניח עכשיו תפילין. וזה, אדם שיש לו תפילין, זה עדות שממשלת קוני הוא משרתו עליי. זאת אומרת, כשיש לאדם תפילין, זה עדות הכי טובה שהוא כן מקבל עליו עול מלכות שמיים. הרבנו יונה כותב כאן דבר פלא להבין מה זה הקדושה של אביי. אומר, מה פירוש שאני מניח תפילין, אז לכן אין בעיה בזה שאני שמח. אומר, אביי, שנזכה כולנו לבריאות, היה לו תקופה ארוכה חולי מעיים. אדם שיש לו חולי מעיים, הוא לא יכול להתפלל. כי צריך לשמור על גוף נקי. ואם אדם פתאום צריך לנקבה, והוא לא יכול ככה, הוא לא יכול להניח תפילין. לא יכול להתפלל, הוא גם לא יכול להניח תפילין. אז אביי, תקופה ארוכה, לא יכול להניח תפילין. פטור מתפילין, נכון? אבל יום אחד הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, הוא נהיה בריא, ואז הוא זכה להניח תפילין. והוא כל כך שמח, שרבא ראה אותו, הוא אמר, אני מפחד שעוד רגע הולך להיות פורה קול. איזה שמחה מיוחדת היה לו שהוא זכה להניח תפילין. ככה אומר הרבנו יונה. אז הוא אומר לרבא, מה אתה דואג שאני חלילה אפרוק עול? עד הרבא, זה שמחה של מצווה, שמחה כזאת היא מותרת. בשביל כל כך לשמוח עם תפילין, צריך לזכות גם להבין מה זה תפילין. לפחות אם אנחנו יודעים שאלה שיודעים מה זה תפילין כל כך שמחו, אנחנו יכולים לסמוך עליהם שאנחנו נשמח על סמך את זה שהם שמחו. טוב, מספרת הגמרא עוד שראינו שאדם הוא שמח ושמחה יתרה, צריך להגביל את עצמו ביראת שמיים כדי לא להגיע לפריקות עול. רבי ירמיה הוויה תבקמי דרבי זרע. ישב לפני רבי זרע, חז ידע וכבדה כתובה. הוא ראה איך שהוא מאוד שמח, זה היה נראה כמו פריקות עול. אמר לי, אז רבי זרע העיר לו, בכל עצב יהיה מותר. מותר הכוונה מלשון אותיר, שיהיה לה שכר הרבה, אם יהיה לו קצת עצב גם, שלא יהיה שמחה יותר מדי יתרה. אמר לי, אז הוא גם כן אמר לו, ענה תפילין מנחנה, והתפילין, אני מניח תפילין, תפילין מעידים עליי שיש לי כן יראת שמיים. עוד נספר את הגמרא בעניין הזה, מר בריידר רבינה, הבן של רבינה, עבד הילולה לברי, הוא חיתן את הבן שלו, והתלמידי חכמים באו לשמחה, איזה שמחה גדולה, תמיד חכם מתחתן, שמחה גדולה מאוד, חזנו לרבנן דאבא קבד חייטובה, הוא ראה שהתלמידי חכמים שמחים מאוד, הוא חשש אולי יהיה פה איזה פריקות עול, לקח מר, הבן של רבינה, אייטי קסה דמוקרה, לקח כוס מזכוכית לבנה, היא הייתה כוס מאוד יקרה, והוא לקח אותה, שבר אותה לפניהם. כולם שמעו כנראה את הקולות של הנפץ, מיד הסתכלו, ראו מה נשבר, וזה גרם קצת שהשמחה לא תהיה מדי של פריקות עול. הוא לקח כוס מזכוכית לבנה שהייתה שווה המון כסף, בת 400 זוז, 400 זוז בזמנם היה סכום עתק. תבר קמאי, הוא שבר את זה לפניהם, ויצבו. זה גרם שקצת התמתן השמחה היתרה שהייתה להם. סיפור דומה לזה. ואף רבשי עבד הילולה לברי. יום אחד רבשי הלך וחיתן את הבן שלו, עשה שמחת נישואים. חזנו לרבנן דאבא קבד חייטובה, גם שם אתם דרך רבים שמחו שמחה יתרה מאוד, זה היה חשש כבר שזה עובר את הגבול, שזה כבר יכול להגיע לפריקות עול. מה עשה? הייתי קסה דזוגית חיוורת, לקח גם כן כוס שעשויה מזכוכית לבנה, הייתה כוס יקרה מאוד. תבר קמאי, הוא שבר את זה לפניהם, ויעצבו. הם נהיו קצת עם שמחה יותר, עם שמחה לפי הגדרים, ולא שמחה מוגזמת מדי. מספר את הגמרא, בחתונה של מר, הבן של רבינה, אמרו לרבנן לרב אמנון הזוטי, רב אמנון הזוטי היה אדם גדול, אמרו לו, החכמים, בהילול הדמר ברידי רבינה, זה היה בחתונה של הבן של, של מר, הבן של רבינה. אז אמרו לו, לישרלן מר, הם היו רגילים פעם, אמרו לו, תשיר לנו איזה שיר, הם היו רגילים שהיה אחד ששר, איזה כמה מילים בשירה, וכולם היו עונים את השיר אחריו. אז תשיר לנו איזה שיר. כבוד החתונה. אמר לו, וי לן דמיתנן, וי לן דמיתנן, אוי לנו שאנחנו עתידים להיפטר מן העולם, אחר אריכות ימים ושנים. אמר, תזכיר להם יום המיטה, כדי שלא יגיעו מהשמחה היתרה הזאת לפריקות עול. אמרי לי, אז רבנן ענו לו, ענן מה נענה הבטרח? מה אנחנו נשיר, המשך של השיר? זאת אומרת, אתה שרת, אנחנו צריכים לענות משהו, כך היה הרגילות של השירים פעם, מה אנחנו נשיר? אמר לו, אתם יכולים, מה אתם יכולים לענות? אתם יודעים מה תענו? היי תורה והי מצווה, איפה התורה ואיפה המצוות? דמגנו עלן שהם יגנו עלינו מדינה של גיהנום. זה הדבר היחיד שיכול לשמור עלינו מדינה של גיהנום. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי. אמרה של רבי שמעון בר יוחאי. אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. אדם צוחק, יכול לצחוק, אבל לא לצחוק, למלות את פיו ממש בצורה חסרת גבולות בעולם הזה. שנאמר, הפסוק אומר, אז ימלא שחוק פינו. ולשוננו רינה, מתי זה יהיה? בזמן שיאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, כשהגויים יראו איזה ישועות גדולות, ואיזה ניסים גדולים הקדוש ברוך הוא עשה איתנו, הם ישבחו, ואז השמחה תהיה כל כך גדולה, ואז באמת יהיה אפשר כל כך לשמוח. אמרו עליו על ריש לקיש, הרי הוא היה תלמיד של רבי יוחנן, שמימיו לו מילא צחוק פיו בעולם הזה, מחישמה מרבי יוחנן רבי. מאז שרבי יוחנן אמר את האמרה הזאת בשם רבי שמעון בר יוחאי, ריש לקיש תלמידו לא מילא יותר את פיו שחוק בעולם הזה מאז. אדם ניגש להתפלל, אומרת הברייתא, תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך דין, לא באמצע זה דין תורה. רגע, שמעתי את הטענה של ראובן, שמעתי את הטענה של שמעון, רגע, מתחיל כבר להיכנס כאן סברות לכאן, סברות לשם, והראש מתחיל להיות טרוד בכל הדברים הנפלאים שבתורה, בסברות לכאן, בסברות לכאן. וגם לא מתוך דבר הלכה, באמצע עיון בדבר הלכה, רגע, זה מותר, זה אסור. לא לעמוד מתוך זה לתפילה. כי אז הוא לא יכול לכוון, אבל אדם כל הזמן יהיה תרוד בדין או בהלכה. אלא איך ייגש להתפלל? מתוך הלכה פסוקה. שילמד איזושהי הלכה שהיא ברורה, שאין בה שאלות, אין בה סברות, וככה ייגש להתפלל. גמרא מביאה פה כמה דוגמאות של הלכות ברורות שאין בהן מה לדון. היחידה מהלכה פסוקה. מה זה הלכה ברורה שאין אחריה מה לעיין? אמר אביי, ההלכה הזאת. מעיקר דין תורה, בשביל שאישה תשב שבעה נקיים לטהרתה, היא צריכה לראות בימי זיווה שלושה ימים דם. אבל בנות, נגמרה פה מביאה את הדעה, מי הדעה שאמרה את זה? אמר אביי, כי עד רבי זירא, כמו ההלכה שאמר רבי זירא. אמר רבי זירא, בנות ישראל החמירו על עצמם. מה החומרה? שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, רואים טיפת דם, שאגב טיפת דם זה אותו תומה בדיוק כמו הרבה דם, זה לא משנה, לא זה החידוש, אלא החידוש הוא שהיא יושבת עליה שבעה נקיים, אפילו שהיא לא ראתה את זה שלושה ימים בימי זיווה, אלא רק פעם אחת. זה דוגמה אחת של הלכה פסוקה. רב אמר, דוגמה שנייה, כי יד רב הושעיה. רב הושעיה מדבר לעניין חיוב של תבואה לתרומות ומעשרות. אדם חייב הרי להפריש מהתבואה שלו, תרומות ומעשרות. מתי הבן אדם מתחייב בהפרשת תרומות ומעשרות? אז רש"י לומד שזה הולך ככה. צומחים לו תבואה, צומח לו תבואה בשדה. עכשיו, הוא צריך לעבוד על זה. הוא קוצר את התבואה, ואז עובר על זה דישה. אז היו עושים את זה עם שברים, היו דורכים על כל התבואה, ואז הם מפרידים בין הגרעינים לבין שאר המוץ והכל. שאר הסובים, כל הדברים. עכשיו, אבל זה עדיין היה מורבב, זאת אומרת, אמנם הגרעינים יצאו מתוך הקליפה, אבל הם היו מורבבים עם הקליפות. איך מפרידים ביניהם? היו זורים את כל התבואה לאוויר, ואז הגרעינים שהם כבדים קצת, היו נופלים במקומם ללמטה, והקליפות ושאר הדברים הקלים יותר היו עפים, ונחים במקום רחוק יותר. ואז היה לנו קצת הפרדה בין הגרגירים לבין שאר התבואה, אבל עדיין זה היה קצת מורבב. היו צריכים אחרי זה לעשות בורר וכולי, לברור את הגרעינים מתוך הפסולת. עכשיו, לוקחים את כל זה, ועושים את זה בתוך, מערימים את זה לערימה אחת לגבעה כזאת, ומחלקים את הגבעה, ואז זה נקרא דגנחה. פסוק אומר שבשביל להתחייב בתרומה ומעשר, זה צריך להיות ראשית דגנחה. מה זה דגנחה? דיגון זה הכוונה הערימה. זאת הערימה שכשהחליקו את הערימה שתהיה לגמרי מסודרת, זה גמר המלאכה. עכשיו לומד רעשי שעדיין לא מתחייב מעשרות. מתי זה מתחייב מעשרות? כשאתה תכניס את התבואה לבית, לשער הראשי של הבית, תכניס את התבואה, אז זה יתחייב בתרומות ומעשרות. אבל מה? אבל מה? זה דווקא מדובר כשאתה מכניס את זה לתוך הבית, כשזה מוכן, כשזה כבר בלי הגרעינים. אבל אם אתה מכניס את זה עם הגרעינים, עם הגרעינים בלי המוץ כמובן, כן? אתה מכניס את הגרעינים בלי המוץ. זה כבר גמר המלאכה. אבל אם אתה מכניס את זה עם המוץ, עם הגבעול שעל זה הגרגירים גדלים, אז אם אתה, אפילו אם אתה מכניס את זה דרך השער הראשי של הבית, עדיין זה לא מתחייב במעשרות, בתרומות ומעשרות. כי צריך את שני הדברים. גם שיהיה גמר מלאכה בשדה, שיפרידו את הגרעינים מתוך הגבעול, מתוך המוץ, וגם שיכניסו את זה לפתח של הבית. אבל אם רק מכניסים את זה לפתח של הבית עם הגבעול, אז מדין תורה אין על זה חיוב של תרומות ומעשרות. מדרבנן, כן חייבו תרומות ומעשרות גם על זה, שמכניסים לבית עם הגבעול, אבל רק אם הבן אדם אוכל את זה אכילת קבע, אכילה קבועה. אבל אם הוא אוכל את זה אכילת ארעי, משהו לא קבוע, או שהוא נותן את זה לבהמה שלו לאכול, אז מדרבנן, גם אפילו מדרבנן זה לא חייב בתרומות ומעשרות. אז ההלכה היא מה שאמר רבי הושעיה. אמר רבי הושעיה, מערים אדם על תבואתו, אדם יכול לעשות ערמומיות ולעשות איזשהו עיצה לא להתחייב בתרומות ומעשרות, שהתבועה שלו לא תהיה חייבת בתרומות ומעשרות. מה העיצה שהוא עושה? הוא מכניסה, הוא מכניס את הבית שלו במוץ שלה. כשעדיין מעורב בגגרי חיטה, זה עדיין מעורב עם הקליפות. מה הוא מרוויח מזה? כדי שתהי בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר. הבהמה תוכל לאכול מהתבועה הזאת, והוא לא יצטרך לתת מעשר אפילו לא מדרבנן. אם התבועה חייבת מעשרות מהתורה, אז גם הבהמה אסור לה לאכול מהתבועה הזאת. אסור לו לתת לבהמה שלו לאכול מזה. אבל מכיוון שפה התבועה הזאת חייבת רק מדרבנן, כי הרי הוא נכניס את התבועה לבית, אבל לא היה עדיין גמר מלאכה, עדיין לא עשו את זה הרימה בשדה, להפריד את זה מהמוץ. אז גם אם הוא נכניס את זה לתוך ביתו, כל החיוב של תרומות ומעשרות על זה זה רק מדרבנן. ורבנן לא גזרו לגבי להאכיל הבהמה. זאת אומרת, יוצא פה שהבן אדם נפטר מתרומות ומעשרות, בגלל שהוא הכניס את התבועה לתוך הבית עם המוץ. דוגמה שלישית של הלכה פסוקה שאפשר ללמוד לפני התפילה, והיא בהתאימה כעד הרב הונה. דאמר רב הונה, הוא אמר את זה בשם רבי זעירה, המקיז דם בבהמת קודשים, אחד שמוציא דם מהבהמה של קורבן, בשביל לרפא את הבהמה, היא זקוקה שיוצאו לה קצת מהדם, אותו דם אסור בהנאה, ומועלים בו, אדם שנהנה מהדם הזה, יש לו דין של אדם שנהנה מחפץ של הקדש, שהוא חייב משום מעילה, דיני מעילה, זה בשוגג, במזיד, יש לזה פרטי הלכות, הוא חייב משום מעילה, אפילו שיש פסוקים שלומדים, שדם של קורבן אין בו משום מעילה, כל זה מדובר דווקא אחרי שהקריבו כבר את הקורבן, לפני שהקריבו את הקורבן יש בדם כן משום מעילה. טוב, איך ניגשים להתפלל? אז יש לנו מצד אחד את המשנה, להתפלל בתוך כובד ראש, מצד שני יש את הברייתא, להתפלל מתוך הלכה פסוקה. אז אומרת הגמרא, רבנן עבדי כמתניתין, כמו המשנה שהלכו להתפלל מתוך כובד ראש, מתוך הכנעה. רב אשי עביד כברייתא, שיתפלל מתוך הלכה פסוקה. דברים נוספים, איך צריך לגשת לתפילה? והגמרא ברייתא תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות. גם שאמרנו ששמחה מוגזמת זה לא טוב, אבל עצבות זה עוד יותר גרוע. לא מתגשים להתפלל מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות. אלא, רגע, ולא מתוך שחוק, מתוך בדיחות וכל זה, ולא מתוך שיחה של ליצנות, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה, שמחה שבאה ממצווה. מה זה נקרא שמחה של מצווה? אז רש"י כותב, כגון דברי תנחומים של תורה. דברי תנחומים של תורה. מה יש לנו דברי תנחומים של תורה? אז כבר בתוך התפילה סדרו לנו את זה. גם בתפילת שחרית, גם בתפילת מנחה וגם בתפילת ערבית, ורש"י מפרש. כגון, סמוך לגאולת מצרים. תפילת שחרית, אנחנו אומרים, מזכירים יציאת מצרים, גאולת מצרים, גם בפרשה השלישית של קריאת שמע. אני השם אלוקיכם אשר הוצאת אתכם מארץ מצרים. אחר כך באמת ויציב, גם כן יש, פודנו מיד מלאכים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, המכה בעברתו כל בחורי מצרים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם וכו'. אז אחרי זה אפשר לגשת להתפלל. אחרי זה בתפילת מנחה, אומר רש"י, או סמוך לתהילה לדוד, שהוא של שבח ותנחומים. מה בתהילה לדוד? במזמור שאנחנו מתחילים באשרי יושבי ביתך, שאחר כך ממשיכים תהילה לדוד ארום ממך, איזה שבח ותנחומים יש שם? כגון רצון יראה ויעשה, אתה שומע מה השם עושה? את הרצון שלך אם אתה תהיה ירא שמיים, את הרצון שלך הוא יעשה. שומר השם את כל אוהביו. איזה תנחומים. זו בתפילת מנחה. מה יש בתפילת ערבית? וכגון מקראות הסדורות בתפילת ערבית, כי לא ייטוש השם את עמו וכיוצא בהן, ככה אפשר לגשת להתפלל. מתוך שמחה של מצווה. וכן, לא ייפטר אדם מחברו, שניים שהולכים ביחד ועכשיו צריכים להיפרד, שלא ייפרדו אחד מהשני, לא מתוך שיחה, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שאחד יאמר לשני זה דבר הלכה. שכן מצינו את הנביאים הראשונים, שאת הדברים שלהם, את הספרי הנבואה שלהם הם סיימו, סיימו דבריהם בדברי שבח ותנחומים. וכן, תנא מרי בר בריידר רב הונא, מרי שהיה נכד של רב הונא, בריידר רב ירמיה בר אבא, אז הוא למד ככה, אל ייפטר אדם מחברו, אלא מתוך דבר הלכה. דבר הלכה זה הדבר היחיד שהוא נשאר לתמיד. תמיד הוא, יש בו שימוש. שמתוך כך, אם הבן אדם ידבר הדבר האחרון, דבר הלכה, זוכרו, האחד יזכור את השני, הוא תמיד יזכור את הדבר הלכה הזה, שמעתי ממנו, ויזכור מהשני. אותו דבר גם מצינו, כי הד רב כהנא, אל ויהי לרב שימי ברשי, מפום נהרה עד ביצינית עד בבל. הוא ליווה אותו ממקום שנקרא פום נהרה, עד מקום בבבל שהיה שם הרבה דקלים. ביצינית, הכוונה מקום שהיה שם הרבה דקלים. כמעט להתם, הם הגיעו למקום של בית ציניתה, פה הם היו צריכים להיפרד אחד מהשני. אז איך הם ייפרדו אחד מהשני? תוך דבר הלכה. אמר לי, אז רב כהנא אמר לרב אשי, מר, מורי ורבי, ודאי דאמרי אינשי, האם זה נכון מה שאנשים רגילים לומר, הני ציניתה דבבל, יתנאו מאדם הראשון ועד אשתה? הדקלים האלה של בבל שיש פה, יש אותם, מאז אדם הראשון עד עכשיו יש את אותם מצי דקלים כאן, זה נכון מה שהם אומרים? אמר לי, אז רב אשי אמר לו, אתה יודע מה, הדקרת מילתא, הזכרת לי פה משהו מעניין מאוד. הזכרת לי את מה שאמר דרבי יוסי ברבי חנינה, מה אמר? אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה הדכתיב? כתוב שהקדוש ברוך הוא העביר את עם ישראל בארץ אשר לא עבר באיש, ולא ישב אדם שם. רגע. אף אחד לא עבר שם? אז אף אחד לא היה שם. אז בטח שאף אחד גם לא ישב. וכי מאחר דלא עבר, איך ישב? איך ייתכן שמישהו יישב אם אף אחד לא עבר שם? אלא לומר לך, כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון ליישוב, שתהיה מיושבת, נתיישבה, באמת בסוף היא נהייתה מיושבת. וכל ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון ליישוב, לא נתיישבה. אז לכן אנשים אומרים שהדקלים האלה הם מהזמן של אדם הראשון. לא שהאדם הראשון בזמן שהוא היה חי כבר היה פה את הדקלים האלה. לא, אלא שאדם הראשון גזר על המקום הזה שיהיו בו דקלים. חשוב מאוד כשיש לאדם אחד שעוזב אותו, שילך וילווה את הבן אדם. עכשיו בן אדם בא ונפרד ממך, תלווה אותו. אז מספר את הגמרא רב מרדכי, אל ויהי וליווה לרב שימי בר אשי מאגרוניה, שם מקום, ועד מקום שנקרא בי קיפי. יש כאלה אומרים שהוא ליווה אותו, ואמר אליה שהוא ליווה אותו עד מקום שנקרא בי דורה. אדם שניגש להתפלל, לא רק לומר מילים. לומר מילים זה יפה מאוד, אבל צריך גם לכוון. תנו רבנן המתפלל צריך שיכוון את ליבו, צריך לכוון מילה במילה, מה הוא אומר. וצריך גם כן שיהיה ליבו לשמיים. מה הראיה לזה? אבא שאול אומר, סימן לדבר. איפה יש לנו ראייה לזה שאדם צריך לכוון ליבו לשמיים? פסוק אומר, תכין ליבם. אם תסיר מעם ישראל את כל הטרדות שמטרידים אותם, ואז הם יוכלו לכוון בתפילתם, על ידי זה, ריבונו של עולם, תקשיב אוזניך, תוכל להקשיב לתפילות של עם ישראל. רואים פה דבר נפלא מאוד, שאם אדם מכוון בתפילה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילתו. פסוק מפורש. תניא אמר רבי יהודה, כך היה מנהגו של רבי עקיבא כשהוא היה מתפלל. כשהיה מתפלל עם הציבור, הוא לא רצה שימתינו לו, כי הרי הוא היה רב של המקום, ועד שהוא מסיים תפילת 18, לא אמרו קדיש, לא המשיכו את התפילה. עם חזרת השעץ, אז לא אמרו חזרת השעץ, עד שהוא סיים. עכשיו, הוא לא רוצה שיהיה תורך ציבור. לכן, הוא היה מקצר. היה מקצר ועולה, התפלל מהר מפני תורך ציבור. אבל אם הוא היה מתפלל, כשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, לבד, הוא היה מכוון כל כך הרבה כוונות, עד שהיה אדם מניחו בזווית זו. אדם היה בחדר, כשרבי עקיבא התחיל להתפלל, הוא רואה אותו עומד בצד אחד של החדר. ואחר כך הוא נכנס עוד פעם לראות אם רבי עקיבא סיים את התפילה, הוא מוצאו בסוף התפילה בזווית אחרת, פינה אחרת לגמרי של החדר. וכל כך למה? איך הוא זז באמצע התפילה? פני קריאות והשתחוויות, הוא היה קורא ומשתחווה בזמן של התפילה. אז כמובן, בזמן של התפילה עצמה יש לנו רק 4 קריאות. תחילת הברכה הראשונה שבתפילה וסוף הברכה הזאת, ותחילת מודים וסוף מודים. אז איך כל כך הרבה הוא קרא והשתחווה? אז יש פירוש אחד שמובא בתוספות, שזה היה באמצע הברכה, לא בהתחלה או בסוף. אסור לכרוע ולהשתחוות בתחילת ברכה אחרת או בסוף ברכה אחרת, חוץ מהברכות שהזכרנו, ברכה ראשונה וברכת מודים. אבל באמצע הברכות מותר כן לקרוע, ואז הוא קרא. או שהוא קרא בסוף התפילה, אחרי שים שלום, המשיך להאריך בתחנונים, ואז הוא קרא והשתחווה. אבל איך מקריאות והשתחוויות בן אדם עובר ממקום למקום? אז מביאים מהרבינו יונה, שברגע שמדברים פה על קריאות והשתחוויות, הקריאות והשתחוויות של פעם, זה היה שהם היו משתתחים בפישוט ידיים ורגליים. אז ברגע שמשתתחים פישוט ידיים ורגליים וקמים, ועוד פעם משתתחים, אז מתקדמים, ואז הוא הגיע ממקום אחד למקום אחר. מה שרואים מפה, שכשאדם מכניע את עצמו, בסוף הוא מתקדם. אדם שעומד על שלו, נשאר באותו מקום. עוד כמה דינים בענייני תפילה. אמר רבי חייא בר אבא, לעולם מתפלל אדם בבית שיש בו חלונות. למה חלונות? ברגע שיש שם חלונות, אז הוא יכול לכוון, הוא רואה את השמיים, אם צריך, מעבד את הכוונה שלו, מסתכל דרך החלון על השמיים, ואז הוא זוכה ליראת שמיים. שנאמר, כשדניאל הוא התפלל, אז הפסוק שם אומר, וחווין פתיחן לי וגומר. זאת אומרת, היו לו חלונות פתוחים בזמן של, באותו מקום שהוא התפלל בו. רבי חייא אומר הלכה נוספת. יכול להתפלל אדם כל היום כולו. למה דווקא בבוקר, בצהריים ובערב? לא, כבר מפורש על ידי דניאל, לא לעשות ככה. הוא כותב, וזמנין תלתה וגומר. זאת אומרת, פעלים 3 פעמים ביום, זהו. יכול שדניאל יתפלל ככה רק משבא לגולה הוא חלה, הכוונה התחילה. הוא התחיל להתפלל ככה רק מתי שהוא ירד לבבל, אבל כשהוא היה בארץ ישראל אולי הוא כן יתפלל במשך כל היום. לאו דווקא בזמנים של תפילת שחרית, מנחה וערבית. כבר נאמר באותו פסוק, דיהווה עבד, המנהג שלו ככה הוא היה עושה, מן קדמה דנא, כבר מאז ומעולם ככה הוא היה נוהג, שמתפלל 3 פעמים ביום. טוב, עוד הלכה. יכול להתפלל אדם לכל רוח שירצה, פעם צפון, פעם דרום, פעם מזרח, כל פעם לפי איך שהוא רוצה. תלמוד לומר, אצל דניאל, נגד ירושלים. תפלל לכיוון העיר ירושלים. יכול, צריך להתפלל 3 פעמים ביום, יהיה כוללם בבת אחת, תפלל 3 תפילות, אחד אחרי השני, שחרית מנחה ערבית, יעשה פעם אחת. כבר מפורש על ידי דוד המלך לא לעשות ככה, דכתיב, אומר בתהילים, ערב ובוקר וצהריים מסיחה ואמה, וגומר. זאת אומרת, הוא היה מתפלל רק בערב, בבוקר ובצהריים. טוב, יכול, ישמיע קולו בתפילתו, למתפלל בקול רם. כבר מפורש על ידי חנאה, כשחנה התפללה, שהקדוש ברוך הוא יחון אותה בבן זרע של קיימה, שנאמר וקולה לא ישמע, לא שמעו את הקול שלה בתפילתה, התפללה בלחש. יכול ישאל אדם צרכיו, יבקש קודם כל את הבקשות, הגש לתפילה, יש שם מבקש את כל מה שהוא צריך. דיינו את ה-13 ברכות האמצעיות של 18, ואחר כך התפלל את, את 3 הברכות הראשונות, שזה השבח של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאלת צרכיו זה הברכות ששם יש את הבקשות. אתה חונן לאדם דעת, אז חוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. אחרי זה ברך עלינו, סבאנו מטובך, וסבא את העולם כולו מטובך. את כל הבקשות. ואחר כך תזכר לשבח את הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם הכוונה תפילה, מה שכאן הגמרא קוראת לזה. והמפורש על ידי שלמה המלך, הסדר איך מתפללים שנאמר, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. מה זה רינה? רינה זוהי תפילה, פה הכוונה תפילה לשבח הקדוש ברוך הוא, כמה שהוא גדול, גיבור, נורא, מחיי מתים, רב להושיע, קדוש, קדושים בכל יום, יעלו לחסלע. ורק אחר כך ואל התפילה, מה זה הכוונה תפילה? זו בקשה שמבקש את צרכיו, סדר התפילה. פה מלמדים אותנו איך ניגשים להתפלל, קודם משבחים את הקדוש ברוך הוא, אחר כך מבקשים את הבקשות. גם בסדר של מלך בשר ודם, ככה המנהג. אתה רוצה לבקש משהו, דבר ראשון אתה משבח את הבן אדם, משבח את המלך, ואז אתה יכול לבקש מה שאתה, את הדברים שאתה צריך. עוד דין לגבי הסדר של התפילה. אין אומר דבר אחר אמת ויציב. זאת אומרת, שמאדם מסיים את הברכה של אמת ויציב. איפה הסיום של אמת ויציב? ברכת גאל ישראל, זה הכל ברכה אחת ארוכה. אז כשמאדם מסיים גאל ישראל, לא ישר יתחיל לבקש בקשות. לא. אלא, קודם כל, יתפלל, הקל, הגדול, הגיבור והנורא. אבל אחר התפילה, אם הוא סיים את כל הברכות של תפילת 18, אז הוא יכול להאריך אפילו תפילות, בקשות ארוכות, כמו הסדר וידוי של יום הכיפורים. גם את זה הוא אומר, יכול להוסיף. התמר נמי אמר רב, יחיא אבא רשי אמר רב, אף על פי שאמרו שאדם יכול לבקש את הצרכים שלו, מה שהוא צריך, בברכה של שומע תפילה, שואל אדם צרכה ושומע תפילה, אבל אם בא לומר אחר תפילתו, אם הוא בא בזמן של ברכה ששומע תפילה, באמת יש כללים מסוימים איך, אבל אפשר לבקש את בקשותיו בזמן של ברכת שומע תפילה. אבל שם צריך יותר לקצר. אם אדם רוצה להאריך בתפילתו, אם בא לומר אחר תפילתו, אפילו כסדר של יום הכיפורים אומר, הוא יכול להאריך בתפילתו בבקשות ותחנונים. אמר רב אמנונה, כמה הלכתה גברבתה, כמה הלכות חשובות, איקה למשמע, מאן אקראי דחנה. אפשר ללמוד מהפסוקים של התפילה של חנה התפללה. איזה תפילה מיוחדת חנה התפללה. הישועה שהיא קיבלה, דבר שכל אחד היה יכול לבקש לעצמו, לזכות לבן כל כך מיוחד כמו שמואל הנביא. מהתפילה של חנה אנחנו לומדים איך אנחנו יכולים להתפלל. אז ככה, דבר ראשון לומדים מזה שכתוב שם, וחנה היא מדברת על ליבה. זאת אומרת, היא כיוונה מה שהיא מתפללת. היא לא רק אמרה את המילים, אלא היא דיברה על ליבה, היא כיוונה בליבה. כאן אנחנו למדים למתפלל שצריך שיכוון ליבו מילה במילה משהו מתפלל. כתוב שם בפסוק, רק שפתיה נאות. מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו, שיאמר כל מילה בצורה ברורה. גם אם הוא אומר את זה בלחש, אפילו אם זה, אנשים לא שומעים אותו, אבל צריך להגיד מילה במילה, בצורה מפורשת. וקולה לא יישמע. מה לומדים מזה? מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו. אסור לאדם להתפלל כל כך בקול שהחבר שלו ישמע אותו, זה מפריע לו להתפלל. בהמשך כתוב שכשחנה התפללה, אלי הכהן ראה אותה מתפללת, ויחשביה אלי לשיקורה. הוא חשב שחנה היא שיקורה, היא שתתה יין. ולכן הוא אמר לה, עד מתי תשתקרי? למה את מתפללת מתור שיקורה? הוא רואה מפה שהשיקור אסור לו להתפלל, מכאן ששיקור אסור להתפלל. ויאמר אליה אלי, הוא אמר לחנה, עד מתי תשתקרין? למה את שותה בשכרות? עכשיו, כשאנחנו רואים מישהו שעושה משהו לא בסדר, אנחנו אומרים, בסדר, מה זה קשור אלינו? לא, מה רבי אלעזר? תוכיח תוכיח את עמיתך. מכאן, לאדם שרואה בחברו, איכשהו עושה דבר שאינו הגון, דבר שהוא לא לפי הדין, שצריך להוכיחו, למה אתה ככה מתנהג? הוא אומר לה, עד מתי תשתקרין? אסרו לי לשיקור להתפלל. ואז חנה אומרת לאלי, לא אדוני, ככה הפסוק שמה אומר, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושיכר לא שתיתי, לא שתיתי יין, אלא מה? ואשפוך את נפשי לפני השם. זאת אומרת, שחנה עונה לו, אתה יכולה להגיד, מה אכפת לי? הוא חושב שאני שיקורה, שיחשוב, מה זה קשור אליי? לא. ותען חנה ותומר לו, אדוני. אמר אולה ואיתמה רבי יוסי ברבי חנינה, קודם כל אמרה לי, אמרה לאלי, לא אדון אתה בדבר זה. אתה לא אדון בחוכמה בזה שאתה חושב שאני שיקורה. ולא רוח הקודש הורה עליך. אתה לא אומר עכשיו דברים מתוך השראה של רוח הקודש. שאתה חושדני בדבר זה שאני מתפללת בשכרות? מה פתאום? זה לשון אחת. איקה דאמרי, לשון אחרת, אחי אמרה לי, היא אמרה לו את זה בלשון של שאלה. מה, לא אדון אתה? מה, אתה לא אדון בחוכמה? לאוויק השכינה ורוח הקודש גבך? מה, השכינה לא שורה עליך? אין לך רוח הקודש? שדנתה לי לקו חובה, מה, אתה דן אותי לקו חובה שהתפללתי בתור שיקורה? ולא דנתה לי לקו זכות שאני לא שיקורה? מי לא ידעת, דאישה קשת רוח אנוכי, אישה שיש לה צרה ולכן היא מתפללת, ויין ושיכר לא שתיתי. למה היא צריכה להגיד לו ויין ושיכר לא שתיתי? מה אכפת לה שהוא יחשוב שהיא שתתה יין? אמר רבי אלעזר, מכאן, מזה שהיא שתקה וינתה, שהיא לא שתקה, אלא ינתה לאלי ואמרה לו שהיא לא שתתה יין, לומדים מזה לנחשד בדבר שאין בו. אדם שחושדים בו שהוא עושה משהו לא בסדר, וזה לא נכון, שצריך להודיעו, צריך להגיד לזה שחושד בו, זה לא נכון מה שאתה חושב. אני כן בסדר. ההמשך של הפסוק, אל תיתן את המתך לפני בת בליעל. אל תעשה אותי כמו איזה אחת שהיא בליעול. אמר רבי אלעזר, מכאן לשיקור שמתפלל, כאילו עובד עבודה זרה. בת בליעל, מה זה קשור לעבודה זרה? כתיב הכה לפני בת בליעל, וכתיב הטעם לגבי עיר הנידחת, שרוב העיר עבדו עבודה זרה, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך. מה להלן בעיר הנידחת? מה זה בני בליעל? הכוונה עובדי עבודה זרה. אף כאן היא אומרת לו, אל תעשה אותי כמו איזה אחת בת בליעל, כוונה אל תעשה אותי כאילו אני עובדת עבודה זרה. אחד שמשתקר ובתוך שקרות מתפלל, זה כאילו שעובד עבודה זרה חלילה. פסוק הבא כתוב, ויען אלי, אלי הכהן, כשהוא שמע את מה שחנה ענתה לו, ויאמר, לכי לשלום. אמר רבי אלעזר, מכאן לחושד את חברו שהוא עשה משהו לא בסדר, בדבר שאין בו, התברר שזה לא נכון, הוא כן היה בסדר, שצריך לפייסו, בקש ממנו סליחה, ולא עוד, אלא שצריך לברכו. חוץ מזה שהוא אמר לה, לכי לשלום, שהוא פייס אותה, הוא נתן הברכה, כדי לפייס אותה על זה שהוא חשד בה, הברכה של אלי הכהן, שנאמר, ולוקי ישראל, ייתן את שאלתך, ייתן את מה ששאלת ממנו, את בקשתך. פסוק בהמשך כותב ככה, על חנה, ותידר נדר ותומר, השם צבקות, אם ראות תראה בעוני עמתך, וזכרתני ולא תשכח את עמתך, ונתת לעמתך זרע אנשים, ונתתיו להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. מה פירוש של הפסוקים האלה? מברת הגמרא. דבר ראשון היא אומרת, ותידור נדר ותאמר, השם צבקות. אנחנו כבר רגילים, השם צבקות, אבל זה פעם ראשונה שמישהו משבח ככה את הקדוש ברוך הוא במילים האלה. אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, עד אותו זמן של חנה, לא היה אדם שקראו לה הקדוש ברוך הוא והתפלל עליו בשם צבקות. עד שבאת חנה וקראתו צבקות. מה זה השם הזה? מה זה בא לרמז? אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, כמה צבאי צבאות יש לך בעולם, קשה לפניך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, סעודה של מלך, זה לא לחם עם מרגרינה, זה סעודה. טוב. בא אני אחד, אין לו כסף, הוא רעב, ועמד על הפתח, והוא איזה עודה דשינה, בשר, דגים וכל מתאמים, אמר להם, אומר לעבדים, תנו לי פרוסה אחת. לא שמו לב אליו בכלל, ולא ישגיחו עליו, בעלי גאווה. לא הביאו לו. מה עשה? דחק ונכנס אצל המלך. פונה ישר למלך ואמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת. אותו דבר אומרת חנה לפני הקדוש ברוך הוא, מכל הצבאות שבראת בעולמך, קשה לך לתת לי בן אחד. אוי, איזה בן שהיא קיבלה, שמואל הנביא. אם ראות תראה, ככה אומרת חנה, אם ראות תראה בעוני עמתך. אמר רבי אלעזר, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ראות, אם ימצא חן בעיניך התפילה שלי, ואתה תראה לקבל אותה, מוטב. ואם לאו, תראה. זאת אומרת, אתה תהיה חייב לראות, אתה תהיה חייב לקבל את התפילה שלי. מה אני אעשה? אלך ואסתתר עם אדם אחד, בפני אלקנה בעלי. ומה אומרת התורה? וכיוון מסתתרנה, אם חלילה אישה מתייחדת עם איש זר, מה שקולי מייס אותה? אם בעלה מקנה לה, אומר לה, אל תסתרי מיש פלוני, זה אסור. והלכה ונסתרה איתו עוד פעם, נותנים לה לשתות מי סוטה בשביל לראות אם היא תאורה. ואם בסוף מתברר שהיא תאורה, ונקטע ונזרע הזרע, יהיה לה בנים. ואי אתה עושה תורתך פלסטר. פלסטר הכוונה שקר. אתה לא תעשה את התורה שלך שקר. התורה אומרת, אם האישה הזאת לא חטאה, יהיה לה ילדים. אז אתה תהיה חייב לתת ילדים, אני לא אכתב. שואלת הגמרא, בסדר, יש מחלוקת מה הכוונה ונקטע ונזרע זרע. ניחא למאנדא אמר אם הייתה עקרה נפקדת, שפיר. לפי הדש סוברת שנקטע ונזרע זרע, זה הכוונה אם אותה אחת שחשדו בה שהיא סוטה, היא לא אלה ילדים עד עכשיו, אז בזכות זה שחשדו בה ואין בה כלום, היא שותתה מהמי סוטה אלה, בזכות זה ונקטע ונזרע זרע, שיהיה לה כן ילדים. אז מובן, באמת חנה אומרת, שככה יהיה הקדוש ברוך הוא חייב לתת לילדים. אלא למאנדא אמר, אם הייתה יולדת בצער, אז מעכשיו היא תהיה יולדת ברווח בלי צער. אם הייתה יולדת עד עכשיו רק נקבות, אז מעכשיו היא יולדת גם זכרים. אם הייתה יולדת עד עכשיו ילדים שחורים, היא יולדת מעכשיו ילדים יותר לבנים. אם הייתה יולדת עד היום קצרים, בקומה היא יולדת מעכשיו ארוכים. אז אם כן, מה יקלה מימר? מה זה יעזור? עד היום לא היה לילדים בכלל. אז עליה לא נאמר, ונקטע ונזרע זרה. דתניה. הפסוק אומר על אחת שהיא זכתה, שהתברר שהיא צדקנית, אחרי שצטה מימי סוטה ונקטע ונזרע זרע, מלמד שאם הייתה עד אז עקרה, נפקדת דברי רבי ישמעאל. לפי דברי רבי ישמעאל זה מובן, באמת הפתרון של חנה, שהיא כביכול תגרום שהקדוש ברוך הוא ייתן לבן, אם הוא לא ישמע לתפילתה. אמר לרבי עקיבא, אם כן, שהיא אישה עקרה, אם היא אחר כך היא תשתה מימי סוטה והיא צדקנית, אחרי שחשדו בה, היא תצא צדקנית, אז היא תיפקד ותזרע זרע. אם כן, ילכו כל העקרות כולם והסתתרו, ובעליהם יזהירו אותם, והם בכל זאת הסתתרו וישמרו על עצמם אבל, וזו האישה העקרה הזאת שבאמת לא קלקלה, היא תהיה נפקדת. אבל הנשים הצנועות שהולכות בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה יש סיכוי בכלל שהם יפסידו, אין דבר כזה. אלא, מה הפירוש של הפסוק? מלמד שאם הייתה יולדת עד עכשיו בצער, מעכשיו היא תהיה יולדת ברווח, בלי צער. אם היא הייתה יולדת קצרים בקומה, יולדת ארוכים. אם היא הייתה יולדת שחורים, יולדת מעכשיו לבנים. אז אם כן, ואם הייתה יולדת עד עכשיו רק ילד אחד, מעכשיו היא תהיה יולדת שניים, תאומים. אם כן, מה אם רעות תראה? אבל לפי רבי עקיבא, זה לא יעזור אם היא תסתתר בפני אלקנה בעלה, שיהיה לה ילדים, כי אם היא עקרה, זה לא יגרום אחרי זה, זה שהיא תשתה מיסותה, אפילו אם היא קשרה, היא לא יהיה לה מזה ילדים. מה אם ראו, תראה, למה כתוב לשון כפולה? דברי התורה כלשון בני אדם. גם בני אדם בדרך כלל לפעמים כופלים את דבריהם, התורה גם כופלת את דבריהם, את דבריה. הפסוק אומר, כמה פעמים אמתך, בעוני אמתך, אל תשכח את אמתך, ונתת למתך, שלוש פעמים. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, שלוש אמתות הללו, למה? למה הזכירה בתפילתך שלוש פעמים אמתך, אמה? וכם לשון, מצד אחד אמה זה הכוונה, יש עבד, יש אמה, שפחה. אבל פה, אמתך זה גם לשון מיטה. אז דורשים את זה מלשון מיטה. אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שלושה בדקי מיטה בראת באישה. על שלושה חיובים שיש לאישה, אישה נבדקת בשעת סכנה אם היא מקיימת אותם, ואם היא מקיימת אותם רק אז היא תנצל. ואמרי לה, שלושה דבקי מיטה, יש שלושה חיובים שאם אישה לא מקיימת אותם, אז המיטה יכולה חלילה להתקרב אליה, כשהיא מתה ילדה, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת. ואלו הן אחת ששומרת על עצמה בדיני נידה, ומפרישה חלה כראוי, והדלקת הנר בערב שבת. שלושת הדברים האלה, אם אישה זוכרת להיזהר בהם כמו שצריך, היא תנצל משעת סכנה, והקדוש ברוך הוא ישמור עליה. כלום עברתי על אחת מהם, וכי את אחת מהם לא שמרתי כמו שצריך. ואז, כשחנה באה לבקש מהקדוש ברוך הוא, היא לא מבקשת, תביא משהו, מה שיהיה טוב לי, לא! אם מבקשים מהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, אם אתה כבר מבקש, תבקש הכי הרבה שיכול להיות, הכי טוב שיכול להיות. מה הכי טוב? ונתת לעמתך זרע אנשים. מהי זרע אנשים? מה פירוש זרע אנשים? אמר רב, גברה בגוברין. איש בין אנשים. תוספות מסביר, איש חשוב שראוי להיספר ולהימנות בין אנשים. ושמואל אמר, זרע שמושך שני מלכים, שני אנשים. הרי בשביל שאדם יהיה מלך, שאביו לא היה מלך, צריך למשוך אותו בשמן המשחה. נו, אז היא ביקשה שהיא תזכה שהבן שלה הוא יהיה זה שימליך שני מלכים. באמת היא זכתה לזה. ומה, נהינון איזה שני אנשים היא המליכה, הוא המליך הבן שלה? שאול המלך ודוד המלך, שלפני שהם נהיו מלכים, שמואל הנביא הוא זה שמשך אותם. רבי יוחנן אמר, מה זה זרע אנשים? זרע כל כך חשוב. ילד כזה צדיק ששקול, הוא חשוב כמו שני אנשים, לא סתם, אלא אנשים, אנשים צדיקים, כשרים. ומן אינון, מי הם שני האנשים ששמואל היה חשוב כמותם? משה ואהרון. שמואל הנביא היה חשוב כמו משה ואהרון ביחד. שנאמר, הפסוק אומר בתהילים, משה ואהרון בכהניו. הם היו הכהנים הגדולים שהיו חשבים בין כל הכהנים הגדולים. ושמואל בקוראי שמו, שמואל היה גדול שבנביאים, זאת אומרת שמשווים את שמואל למשה ואהרון. זה שאהרון הכהן היה כהן גדול אנחנו יודעים, אבל מתי משה רבנו שימש בכהונה גדולה? בהתחלה כשהקימו את המשכן בשבעת ימי המילואים, אז שימש משה רבנו בכהונה גדולה. זה משה ואהרון בכהניו, הם שניהם היו כהנים גדולים, ושמואל שקול כשניהם בקוראי שמו. מה זה זרע אנשים? פירוש נוסף ורבנן אמרי, זרע אנשים, זרע שמובלה הוא לא בולט בין האנשים. כעת הרב דימי מארץ ישראל, הוא הסביר, אמר, התפעלה שהבן שלה לא יהיה מדי ארוך גבוה ולא גוץ נמוך ולא קטן רזה ולא עלם שמן ולא צחור לבנוניות מוגזמת ולא גיחור באדמומיות ולא חכם מדי ולא טיפש. טוב, שמואל הנביא נולד וחנה מביאה אותו לבית מקדש כמו שהיא נדרה, ואביותיו להשם, הוא יהיה כל ימי חייו בבית השם. אז הפסוק שמה אומר אחר כך, ותאמר בי אדוני, אז היא אומרת, אני האישה, אני צוות עמך בזה. זאת אומרת, אני עומדת ביחד איתך. זה שהיא עומדת בתפילה, בסדר. אבל למה אלי הכהן היה צריך לעמוד? אמר אבי יהושע בן לוי, מכאן שאסור לשב בתוך ארבע עמות של תפילה, כיוון שחנה התפללה, עמדה והתפללה, אז גם אלי הכהן היה חייב לעמוד, כי אסור לשבת בתוך ארבע עמות של תפילה. פסוק אחר כך כתוב שחנה אומרת לאלי, אל הנער הזה התפללתי. מה פירוש? אמר רבי אלעזר, שמואל מורה הלכה לפני רבו היה. הגיע שם ישר כשהגיע לבית מקדש, כבר הורה הלכה בפני אלי הכהן. אמנם שהוא לא היה עדיין רבו, כי עכשיו בקושי שמואל הגיע, אבל מכיוון שאלי הכהן היה גדול בדורו, יש לו דין של רבו מובהק. שנאמר, פסוקים הקודמים כתוב, שחנה הרי הביאה, בשביל להודות לקדוש ברוך הוא, הביאה שלושה פרים, שלושה שברים, וישחטו את הפר, באו לשחוט את הפר שהביאה חנה, ויביאו את הנער אל אלי הכהן. מה הקשר להביא את הנער אל אלי הכהן? משום די וישחטו את הפר והביאו הנער אל אלי, מה הדבר זה לזה? אלא, הסיפור היה ככה, אמר להם אלי, הביאו פה קורבנות, קראו לכהן להיטי ולשחוט, בואו תקראו לזה כהן שישחט את הקורבן. חזנו שמואל דב ומאדרי בתר כהן למשחט, הוא ראה שמואל הנביא איך שמחפשים כהן שיבוא לשחוט את הקורבן. אמר לו, אז הוא שאל אותם, למה לכו לאדורי בתר כהן למשחט? מה אתם צריכים לחפש דווקא כהן שישחט את הקורבן? שחיטה של קורבן לא צריך דווקא כהן, גם בזר כשרה, גם ישראל יכול לשחוט קורבן. רק מהקבלת הדם, מי שמקבל את הדם, מי שזורק את הדם, מי שאר העבודות הקורבן, אחרי השחיטה רק מיז ועלה צריך כהן, אבל את השחיטה עצמה גם יכול לעשות ישראל. אתה אומר הלכה? מעניין. האם זה נכון? לא נכון. הייתו לקמי דאלי, הביאו את שמואל הנביא לפני אלי הכהן. אמר לי, אז אלי שאל את שמואל הנביא, מן הלכה? מאיפה אתה יודע שאפשר לשחוט קורבן על ידי זר? אמר לי, פסוק מפורש. מי כתיב בקורבן, בשחיטה של קורבן, וכי כתוב ושחט הכהן? לא כתוב, כתוב ושחט. מתי כתוב כהן? והקריבו הכהנים. הקרבה זה מקבלה, מזריקת אדם, כתיב. מקבלה ואילך מצוות כהונה. מכאן אנחנו לומדים לשחיטה שקשרה בזר. אז אלי אמר לי, מימר שפיר קמרת. כיוונת נכון, אמרת טוב. מי הוא מורה הלכה בפני רבחת? הרי... זה חידוש של פסק הלכה להגיד שכהן יכול, שזר יכול לשחוט את הקורבן. ואסור לפסוק הלכה תלמיד במקום שנמצא רבו. אלא אם כן רבו נותן לו רשות. וכל כך זה חמור, בגלל שזה זלזול בכבוד הרב, וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. אז אלי חנה שמע את דבריו של אלי, והיא מיד רצה, הייתי חנה וקצב חכמי, התחילה לצעוק, אני האישה, אני צוות עמך בזה וגומר. אני התפללתי פה בשביל שלא, אני התפללתי פה במשכן, משכן שלא זה היה, שיוולד לי בן. תמחה לו. אמר לה, יש פסק, יש תורה, שיבקי לידי האנשי, אל תפצירי בי שאני לא יעניש אותו, תתני לי להעניש אותו, זה מה שמגיע לבן אדם, שמורה הלכה בפני רבו, אל תדאגי, את לא תפסידי מזה. ובעין הרחמי, אני אתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ויעיב לך רבה מיני, את עוד תקבלי בן יותר גדול ממנו, תוכל לתאר לעצמך איזה בן את תקבלי? אמרה לי, לא, אל הנער הזה התפללתי, התפללתי על הבן הזה. אז שואלים, מה אכפת לך? אז יתנו לך בן עוד יותר טוב. זה שאומרים, רוצה אדם בקו שלו, מה שבן אדם כבר יש לו, מעדיף. אבל ההסבר המפורסם, מה שמסבירים, היא אמרה לו, הילד הזה, התפללתי עליו כל כך הרבה תפילות, וילד של תפילות זה דבר אחר, זה משהו מיוחד. כוח התפילה, הכוח של התפילה הוא כוח כל כך גדול, שאי אפשר להשוות, אפילו אם אתה תיתן לי עם הברכה שלך בן יותר גדול, אבל אם הבן הגדול הזה לא בא לידי כל כך הרבה תפילות של חנה, זה לא יהיה אותו דבר. המעלה הגדולה של תינוק שנולד אחרי הרבה מאוד תפילות. אנחנו יודעים גם שהאבות הקדושים, אנחנו יודעים שאימותינו היו עקרות, שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, ואנחנו זכינו באמת שאימותינו היו התפללו הרבה על ילדים, ובאמת זכו שילדים שלהם זה לא ילדים רגילים. דבר גדול. וחנה היא מדברת על ליבה. מה זה הליבה? אמר רבי אלעזר, משום רבי יוסי בן זמרה, על עסקי ליבה. בשביל מה בראת לי את הדבר הזה על הלב? אמרה לפניו ריבונו של עולם, אתה יודע שכל מה שבראת, האיברים שבראת באישה, לא בראת אפילו דבר אחד לבטלה. כל דבר יש בו שימוש. למשל, עיניים שבראת זה בשביל לראות בהם, ואוזניים בשביל לשמוע בהם, חותם אף כדי להריח בו, פה כדי לדבר בו, ידיים לעשות בהם מלאכה, רגליים להלך בהם, דדים להעניק בהם. אבל דדים הללו שנתת על ליבי בשביל לחנה, למה? הרי אין, לא היה לה ילדים. לא להעניק בהם. אז אם כבר הבאת דדים, תן לי כבר בן ועניק בהם. אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרה, כל היושב בתענית, כבר שיוענו אמרה אחת ממנו ואימא עוד אמרה ממנו, אדם שצם בשבת, מאוד קשה לצום בשבת, כי כולם מתענגים והוא מתענה. הוא זוכה שקוראים לו בדין של מעלה גזר דינו, אפילו אם גזרו עליו בימי נעוריו, גזר דין של 70 שנה, הוא כבר עכשיו מבוגר, לפני 70 שנה גזרו עליו גזר דין, בגלל הצום הזה קוראים את הגזר דין הזה. ואף על פי כן, שזה כל כך חשוב, הצום של שבת, בכל זאת זה אסור, אסור לאדם לצום בשבת. המקרה היחיד שמותר לאדם לצום בשבת, חוץ מכמובן יום הכיפורים, זה האדם שחלם חלום, שלפי השולחן ערוך, החלום הזה שנפשו אגומה עליו, יש חלומות מסוימים ששולחן ערוך מתיר לאדם כזה לצום אפילו בשבת, תענית חלום, אדם כזה, אם הוא צם בשבת, הוא כל כך פועל ישועה גדולה, שאפילו אם גזרו עליו גזר דין שלפני 70 שנה, קוראים לו את זה. אבל מה? אסור לצום בשבת, הוא מבטל מצווה. אבל פי כן, חוזרים ונפרעים ממנו על זה שהוא ביטל דין של עונג שבת, שהוא צם והוא ביטל דין עונג שבת. מה הייתה קנטי? איך מצד אחד הוא יבטל את החלום הלא טוב שלו ויקרא את הגזר דין של 70 שנה, ומצד שני הוא יתקן את זה שהוא צם בשבת והוא ביטל עונג שבת? אמר נחמן בר יצחק, להיטיב תענית לתענית, שביום חול, ביום ראשון, יישב עוד יום בתענית בשביל לחפר על זה שהוא צם בשבת, ואז יהיה לו רק רווח. מצד אחד זה שהוא צם בשבת, הוא הרוויח שביטלו לו גזר דין של 70 שנה וגם את החלום, כמו שידוע שזה המקרה שאפשר לצום בשבת, וגם זה שהוא ביטל עונג שבת, הוא חיפר על זה שהוא צם בימות החול. חוזרים לתפילה של חנה, ואמר רבי אלעזר, חנה התיחה דברים, כביכול השליחה דברים, התפללה לא בדרך ארץ, כלפי מעלה, שנאמר, במקום ותתפלל אל השם, כתוב ותתפלל על השם, מה זה? מלמד שהתיחה דברים כלפי מעלה, שהיא אמרה, דדים שנתת לי, בשביל מה נתת אותם, לא בשביל שילד בהם, זה תפילה שהיא קצת, עכשיו הגמרא קוראת לזה, התיחה דברים, זה התחת דברים. אם מדברים כבר על התחת דברים כלפי מעלה ודבריו של רבי אלעזר, אז יש פה עוד אמרה של רבי אלעזר על מישהו אחר שהתייח דברים כלפי מעלה. ואמר רבי אלעזר, אליהו הנביא, כשהוא הביא את כל עם ישראל להר הכרמל, שלהוכיח להם שהשם הוא האלוקים, הוא גם כן התייח דברים כלפי מעלה, שנאמר, כשאליהו הנביא התפלל, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ואתה זה שהסיבות את ליבם אחורנית, אתה זה שסובבת את עם ישראל שהלב שלהם ילך למקום, שלא יעבד, במקום שיעבדו אותך בדרך הישרה, אתה הסבת את ליבם ללכת לעבודה זרה. על ידי היצר הרע החזק שנתת לעם ישראל. אמר רבי שמואל ברבי יצחק, מניין שכביכול חזק הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו הנביא שהיצר הרע הוא כל כך גדול? כמו שהקדוש ברוך הוא התנבא אצל נביאים אחרים מאוחרים יותר בספר מיכה, הפסוק אומר, ביום ההוא נאום השם, אוספה הצולעה והנידחה הקבצה. נראה שמביא את התחילת הפסוק הזה, זה נראה שכוונה פה בגלל המעשים, הצולע והנידחה במעשים לא טובים, אז אני אאסוף את כולם. ואז מסיים הקדוש ברוך הוא ואומר עוד שני מילים, דכתיב ואשר הראותי, אומר רשי, אני גרמתי להם שבראתי יצר הרע. עד כאן דף למד א'.